על האבדה. הפודקאסטים של אתר כל חי.
שלום לכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפודקאסטים של אתר כל חי. אני מאחורי המיקרופון, אלחנן בניאל, מנהל משרד נדל"ן בעיר בית שמש, בית שמש נכסים, ואני מארח פה מדי שבוע את טובי אנשי הנדל"ן לשיחה של אחד על אחד על כוס קפה. אני אוהב את זה, ואני מקווה שגם אתם תאהבו. מנחם מנדל פרימרק הוא השותף שלי במשרד התיווך בית שמש נכסים, והיום הבאתי אותו לשיחה בין שותפים על איך קונים היום דירה בישראל. אז שלום לך מנחם.
שלום לך אלחנן.
איך אתה מרגיש?
מעולה.
איזה יופי, איזה כיף לארח אותך פה בתוכנית שלנו באתר כל חי. אז איך קונים דירה? אני יש לי הון עצמי, החלטתי שאני רוצה לגור בדירה משל עצמי, אני רוצה לקנות דירה. מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות?
אז דיברת על מי שיש לו הון עצמי, אבל הדבר הראשון שצריך לעשות תכלס זה באמת לבדוק את המימון. כמו שנכנסים לסופר, אז אתה לא נכנס, קונה, ואז רק אחרי זה בודק כמה כסף. קודם כל בודקים כמה כסף יש, ואז נכנסים לחנות. אז אותו דבר, הכל מתחיל לדעת כמה כסף יש לי. אם זה דרך משכנתא, אישור עקרוני במשכנתא, אם זה לדעת כמה הון עצמי. ברגע שיש את הידע הזה על כמה כסף יש לי ביד בדיוק, אפשר להתחיל להתקדם.
אוקיי, יש לנו את ה... אנחנו יודעים כמה כסף יש לנו, אנחנו יודעים, קיבלנו את האישור העקרוני. מה עושים מעלה? איך אני יודע איזה אזור מתאים לי? בסוף אני החלטתי שאני רוצה לעבור לצורך הדוגמה לבית שמש. בית שמש מלאה בשכונות, מלאה בגוונים שונים של אוכלוסייה, אז איך בסוף אני יודע מה מתאים לי, איך ללכת, כאילו מה אני צריך לעשות הלאה אחרי שאני יודע מה הוא נעצמי, מה האישור, מה הסכום שאני יכול לקבל מהבנק ומה יכולות המימון שלי? איך אני יודע לאיפה ללכת?
תראה, אני מאמין שכל מקרה לגופו, בסוף אם מישהו רוצה להגיע לבית שמש, כנראה שיש לו סיבה, אז אם יש לו חברים, משפחה, שגרים שם, אפשר לשאול אותם, בטח ייתנו לו הרבה אינפורמציה. עוד מקור מידע מאוד מאוד חשוב, זה המתווכים. אפשר להתקשר למתווך אחד, שתי מתווכים, שלוש מתווכים, ואם זה מתווך מקצוען, שעובד כמו שצריך, הוא ישמח לענות לשאלות ולתת פרטים על כל שכונה, מה האוכלוסייה של השכונה. זה מה שהייתי מציע. הרבה פעמים, אגב, הצעתי ללקוחות שלי פשוט לבוא לשבת. בשכונות, אם כבר מדברים על בית שמש, המקום שאנחנו עובדים
שם. מה, שממש יבואו
להיות שם? כן, תבואו, תהיו שבת פה. אין כמו שבת כדי להרגיש את ה-DNA של מקום. יש הרבה דרכים, אבל בסוף דרך החברים, דרך מתווכים, מקבלים את כל המקום.
היה לנו עסקה ברחוב יואל, ששם אמרת ללקוחות, תבואו, תישארו בשבת.
נכון, אפילו אני ארגנתי להם את ה-Airbnb. כדי שיהיה להם...
ארגנת להם את הדירה לשבת.
לגמרי, לגמרי. ובאמת, זה נתן להם בדיוק את התחושה האמיתית. פה מדובר כמובן על שכונות דתיות, חרדיות, אבל גם זה יכול להיות רעיון, אגב, בכל שכונה. לבוא, להתארח אצל חברים, לראות איך מרגיש.
אוקיי, אז אנחנו יודעים איזה אזור מתאים, זאת אומרת, זה בעצם לבוא, לשאול משפחה, לשאול חברים, לשאול את ה... מתווכים שנמצאים באזור, בעצם לעשות המקסימום בירור על, על הסגנונות של האוכלוסייה, בתי כנסת וכל הדברים, זאת לימוד. מה הדבר הלאה שצריך לעשות, אוקיי? אני כבר יודע איפה אני רוצה לגור, אני יודע כמה תקציב יש לי, מה אני עושה הלאה, איך אני יודע איזו דירה מתאימה לי, כאילו, מה יתאים לצרכים שלי, מה יתאים למשפחה שלי, איך אני יודע מה מתאים לי?
אז זה שאלה מעניינת, כי זה נוגע בעצם לכל תהליך, הקונה עובר תהליך נפשי. צריך להבין את זה שאגב, ראיינת לא מזמן, ראיתי, אגב, מאוד מעניין השיחה הזאת עם אורן מזרחי, שהוא מנטור נדלן מאוד ידוע, והוא ממש נתן שמות לכל שלב שקונה עובר בתהליך הנפשי הזה. והשלב הראשון זה השלב שהקונה מגיע לשוק, ויש לו את כל החלומות שלו. הוא מדמיין את הבית הגדול, עם הגינה, הוא כבר רואה איך הילדים משחקים בבריכה, ויש לו את כל, את כל מה שהוא חולם עליו. והוא קורא לזה אורן מזרחי, זה מעניין, שלב האפיפון. וזה באמת ככה, שלב האפיפון, כי לא תמיד זה מחובר באמת למה יש לשכונה להציע. ברגע שהקונה סוגר את הפער הזה בין הרצוי למצוי, והוא באמת מתחיל לראות דירות, אז צריך להתחיל לראות דירות באמת, להבין את השוק. אז
אני הרבה פעמים מציע ללקוחות, ללקוחות שלנו, ללקוחות, סתם אנשים שרוצים לקנות דירות, שבו עם עצמכם בבית, הבעל והאישה, קחו דף ואת, תעשו רשימה, סוג של סיור מוחות כזה. מה הדברים החשובים באמת, מה הדברים הקריטיים שלנו שיהיו בדירה, מה הדברים קצת פחות חשובים, אבל שהכל יהיה רשום מול העיניים.
נכון.
ואז כשאתה בעצם מגיע לראות את הדירה, אז אתה בעצם יכול לדעת על מה אתה בעצם מתפשר פה ועל מה פחות. לצורך הדוגמה, אם היה לך ברשימה מרפסת סוכה, והיה לך ברשימה שחשוב לך גם כן שיהיו שתי מעליות, כי מעלית אחת בדרך כלל יש תור, אבל הדירה ממש התאימה לך, ורק היה חסר את השתי מעליות, והמחסן היה 3 מטר פחות ממה שחשבת, אז אתה יודע ברשימה שהדברים הם לא קריטיים, אתה יודע ברשימה שצריך, שתכלס, אתה יכול להתקדם.
נכון, נכון, אז תראה, אחרי הכל, בסוף הרשימה יכולה להיות מאוד יפה ונחמדה, אבל כל עוד הרוכש לא באמת השלים עם מה השוק באמת מציע, כל עוד הוא לא נחת במציאות, אז הוא לא באמת יקנה דירה.
אתה רוצה שאנשים יראו דירות לפני שהם עושים את הרשימה הזאת?
צריך לעשות את הרשימה, אבל הרשימה בהתחלה, בתחילת התהליך, היא תהיה לא קשורה למציאות הרבה פעמים.
כמובן, שלב האפיפון, כמו שאתה הגדרת.
שלב האפיפון, עכשיו, הזמן שלוקח לאנשים, לרוכש, בין שלב האפיפון לבין הזמן שהוא באמת מוכן לקנות דירה, זה יכול להיות שבועיים בשביל מישהו, עד שהוא מבין והוא קולט מהר, או שיש לו צורך אמיתי, וזה יכול להיות שנתיים, שלוש למישהו אחר, כי הוא לא עוזב את החלום שלו, יש לו את הראש שלו, אבל אין לו את התקציב.
בשוק שלנו, אנחנו יודעים שמי שלוקח לו שנתיים, שלוש, הוא גם מפסיד כמה מאות אלפי שקלים, ולעיתים גם יותר ממיליוני שקלים.
אתה יודע, זה מעניין, כי מישהו שאל אותי לא מזמן, מה הזמן הממוצע בארץ לקניית דירה? ובאמת עניתי לו שאין, לא נראה לי שיש סטטיסטיקה כזאת. והסיבה היא מאוד פשוטה, כי מתי מוגדר הזמן ההתחלה שאתה מתחיל לקנות דירה? מה, כשאתה יושב בלילה ככה עם אשתך, ואתה אומר, יהיה טוב אם נגדיל את הבית. חלום כזה, מאותו רגע אתה נקרא רוכש דירה, מאותו רגע עד שאתה...
אז ממתי? ממתי מתחיל הזמן?
יכול...
אז ממתי מתחיל הזמן? בטח מהזמן שמחפשים, מזמן להחלטה, מהרגע שהגעתי לידיעת יכולות המימון שלי.
הזמן מתחיל באמת ברגע, ברגע שקונה הגיע לבשלות, זה אומר שהוא הבין את השוק, הוא באמת הבין מה המציאות, ואיך אפשר לגשר בין מה שהוא רוצה לבין מה שמצוי, מאותו רגע הוא באמת נהיה רוכש דירה, ומאותו רגע בדרך כלל אמור לקחת שבועיים, שלוש, חודש, חודש וחצי, עד שהוא באמת קונה. כל הזמן שלפני זה בדרך כלל זה חלק מהתהליך הזה של תהליך הבשלות. כל אחד עם הסיפור שלו, כל אחד עם הפרטים, אבל בסוף כשבן אדם מגיע לבשלות הזאת, והוא מבין מה הוא יכול לקנות בתקציב שלו ומה השכונה מציעה, זה עניין של זמן מאוד קצר. ואגב, בשנה וחצי האחרונה, זה נהיה נחוץ, כי בשנה וחצי האחרונה כבר אין לך זמן באמת להתחיל לחשוב שבועיים שלוש על הנכס שראית, הנכס כבר לא פה, אם זה נכס טוב. בשנה וחצי האחרונה היה שוק רותח, היה ביקוש מטורף, אז זה נהיה מאוד מאוד נחוץ להגיע, ואני כמתווך מנסה לעזור ללקוחות שלי להגיע לרמת בשלות הזאת כמה שיותר מהר, כדי לא לפספס דירות.
בסוף לא להפסיד כסף.
לא לפספס את הדירה שהוא באמת מתאימה לו, והוא יבין את זה רק אחרי ש...
ואז הוא צריך לשלם עליה יותר. אוקיי, הגיע הקונה, ראה את הדירה, אהב את הדירה, רוצה להתקדם, מה הלאה, מה הוא צריך לעשות? הוא רוצה לדעת שהבית תקין, הוא רוצה לדעת שהכל בסדר, נגיד שקונים רכב. אהבתי את הרכב, התקדמתי, אז דבר ראשון שאני עושה זה הולך לעשות או מסע ומתן או בדיקת רכב, ורק אחרי זה אני סוגר. מה עושים בדירה? אהבתי את הדירה, איך אני מתקדם הלאה? איך סוגרים את זה? איך בסוף הדירה נהפכת להיות שלי?
קודם כל, אם אתה רוצה את הדירה, אז צריך להיכנס למסע ומתן, לתת הצעת מחיר. עכשיו יש, נגעת בחצי מילה לבדיקת הדירה כמו רכב, אז כן, יש בדק בית, יש מהנדסים שעושים בדק בית. לא תמיד חייב מהנדס. אגב, זה נוגע לכל המקצועות, מקצועות לוויין של רכישת דירה. יש מהנדס שבודק דירה, יש שמאות מוקדמת לפעמים צריך, שיפוצניק, למשל צריך לדעת כמה שיפוץ, אבל בסוף, אם ניגע ככה בכמה מילים בבדק בית, זה רק כדי לדעת שאין עכשיו נזק נסתר משמעותי. כשאתה קונה דירה יד שנייה, אתה יודע שיהיה פה ושם כמה תיקונים, אתה יודע שיש פה 1,000 שקל, 2,000 שקל, פה ושם, זה גרו בה כמה שנים. אבל אם יש לך חשש, שאתה רואה איזה קטעמים מוזרים, או יש לך איזה חשש מסוים, כדאי באמת לשלם לבדק בית, שלא תגלה רק אחרי זה,
שזה נזק של 40 אלף שקל. אני אפילו הייתי מציע להרבה אנשים, כן, ללכת באמת, ולעשות לדוק בו באוטו.
כן, אבל אם יש חשש סביר, אז כן, לעשות את זה, לא תמיד צריך להביא בדק בית, לפעמים
אתה קונה דירה חדשות, וזה נכון.
עכשיו, גם אגב, לגבי שמות מוקדמת, זה טוב, שמות מוקדמת זה נושא אחר.
מה זה אומר שמות מוקדמת?
שמות מוקדמת בעצם, זה במקום לחתום על החוזה, יש לך כבר אישור עקרוני מהבנק שהוא נותן לך משכנתה, אבל יש אישור עקרוני על עצמך שהבנק נותן לך, הבנק גם צריך לאשר את הנכס. אז בדרך כלל אחרי קניית הנכס, השמאי של הבנק מגיע והוא מאשר שבאמת המחיר שחתמת בחוזה...
מה, בשביל לקבל משכנתה או בשביל אינדיקציה כמה באמת הנכס שווה?
זה מה שהבנק ייתן. אם השמאי אומר, הנכס הזה שווה מיליון, ואתה חתמת על 1,500,000, אתה תקבל רק מיליון מהבנק, אתה צריך להשלים את 500 מהעון העצמי שלך. בגלל זה, גם שמות מוקדמת, זה לא חלק מתהליך רגיל של עסקה. אבל לפעמים, למשל דוגמה, אם מישהו קונה נכס עם חריגות בנייה, הוא קנה 4 חדרים שחדר אחד הוא לא חוקי, אז תכלס הוא הולך לשלם קצת יותר, אבל הבנק רואה רק מה שחוקי, בעיני הבנק זה 3 חדרים, זה לא 4, אז כדאי לו באמת לדעת בדיוק כמה הבנק הולך לתת על זה, שהוא לא ימצא את עצמו בבעיות, אבל...
בהפרת חוזה בעצם.
שוב פעם, גם בדק בית, גם שמאות, זה לפי שיקול דעת. אתה רואה אם צריך, אם יש חשש, אז כדאי לבדוק, באמת, יש בעיות אחרי זה.
באיזה מקרים אתה כן היית ממליץ לעשות שמאות מוקדמת?
אז הדוגמה שנתתי עכשיו זה דוגמה ראשונה. רוב הזמן ניתן לדעת מראש, פחות או יותר, מה השווי של דירה. עכשיו לפעמים אם יש לך חשש שאתה משלם פה יותר מהערך החוקי של הדירה, כדאי לעשות שמאות מוקדמת. אם יש לך הון עצמי מאוד 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 מדויק ואין לך שקל להוסיף, אתה לא רוצה להיכנס עכשיו לבעיות שהבנק נותן קצת פחות, אבל שוב פעם לפי שיקול דעת, יש נכסים שיש להם חריגות וכאלה, אם זה נכס רגיל או אתה קונה אותו במחיר הרגיל, אז... אין צורך באמת רוב הזמן.
אז אין חשש, אוקיי.
דברת על המסע ומתן.
כן, מה עושים הלאה? איך אתה מתקדם בתכלס אחרי, נגיד שהבאת שמאי, הבאת בדק בית הכל, מה הלאה?
מה הלאה? אז להיכנס למסע ומתן. אגב, זה טוב שאמרת שהבאת בדק בית ורק אחרי זה נכנסת למסע ומתן, כי זה באמת ככה שצריך לעבוד. הרבה אנשים נותנים הצעות מחיר ככה בלי לחשוב, כשהצעת מחיר, כדי שהיא תהיה יעילה, וכדי שהיא תהיה גם ישרה, ושיהיה הרגשה טובה לכולם, היא צריכה להיות מאוד 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 נעולה ורצינית. זאת אומרת, ברגע שאתה נותן, עוד מעט אני אגע בה, איך נותנים הצעת מחיר, אבל עצם העניין שאתה נותן הצעת מחיר, זה אחרי שהבן אדם ראה את הדירה, כל מי שנוגע בדבר, כל הגורמים, סבתא שלך, האמא, האבא, כל מי שאולי יש לו סיי בנושא, שיראה קודם, ברגע שהחלטת, אני רוצה את הדירה הזאת, ב-100% עשיתי, אם היה לי חשש על איזה נזק נסתר.
למה, מה הבעיה לעשות במקביל מסע ומתן?
תראה, כשאתה מגיע לבעל דירה, ואתה מנסה עכשיו להביא הישגים, אין במחיר, אולי בלוח תשלומים, בפינוי, אם אתה אומר לו, תראה, אני גם מבקש ממך להתגמש על זה, גם על זה, גם על זה, ותדע לך...
בסוף אתה לא מתקדם, אתה בעל דירה יתקרר.
זה בכלל לא רציני, אנחנו סתם מדברים באוויר. תגיד לי שאתה מוריד במחיר, אחרי זה אני אחשוב, אני אביא את סבתא שלי, כי היא מביאה לי קצת כסף, היא צריכה גם לאשר. אז ברגע שאתה מגיע למסע ומתן ואתה אומר למוכר, תראה, אם עכשיו אתה מקבל את ההצעה הזאת, אנחנו מתקדמים מחר לעורך דין, מחר מבחינתי אני חותם. זה אמירה הרבה יותר חזקה, וזה הרבה יותר עוזר לרוכש להביא הישגים.
אז בעצם אתה אומר, אחרי שכבר נעשו כל הדברים, רק אז לעשות את זה כדי שהמוכר יסתכל לך ברצינות, ותוכלו להגיע להקעה הזאת בברזל בעודו חם.
כן. חוץ מזה שיש עניין גם של אי נעימות ושל...
איך זה עובד המסע ומתן? איך זה הולך? מה, אני יושב בבית של המוכר, ראיתי את הדירה, אני אומר לו, נגיד הדירה שלו 2 מיליון, אני אומר לו, אני רוצה 1,900,000, איך זה הולך?
אז קודם כל שנותנים, קודם כל מה זה מסע ומתן בכלל? הרבה אנשים, רוב האנשים בראש שלהם מסע ומתן, זה אנחנו הולכים עכשיו לדון על המחיר. אז חשוב לדעת, מסע ומתן זה מחיר, זה גם לוח תשלומים, זה גם פינוי, זה בעצם שלושת עמודי התווך של מסע ומתן, ושלושתם שזורים אחד בשני, ושלושתם משפיעים אחד על השני. אם עכשיו אתה נותן הצעת מחיר ואתה, המוכר צריך פינוי מאוד ארוך, ואתה יכול לתת לו את זה בפינוי, זה יכול לעזור לך להוריד את המחיר. אם בלוח תשלומים יש לך איזה משהו שאתה יכול לתת, לוח תשלומים שיותר נוח למוכר, אם הוא צריך הרבה כסף בבת אחת, ויש לך אופציה לתת את זה, אולי זה גם משפיע על המחיר. אז צריך לדעת שמסע ומתן זה שלושת הדברים האלה. מה שמאוד עוזר באמת מסע ומתן זה לקבל כמה שיותר מידע. ברגע שאתה יודע מה המצב של הבן אדם השני, אתה גם יודע איפה ללחוץ, אם אתה יודע שאתה יכול לתת משהו בפינוי, בלוח תשלומים. אבל תכלס, רוב הרוכשים, אם אין מתווך באמצע, רוכש שמגיע, הוא לא יודע באמת מה בצד השני. אין לו מושג. אז הוא פשוט צריך לתת את ההצעת מחיר, מבחינת המחיר, קודם כל לתת הצעה נמוכה, לא לפחד מזה. יש את האיזון כמובן בין הצעה נמוכה מדי, שהולך לזרוק אותך מכל המדרגות, ולא להתייחס לך ברצינות. אבל הרבה פעמים אני רואה אנשים שיש כאלה שנותנים את ההצעות הלא רציניות בכלל, כאילו אני אומר לו, בוא, אם יש לך 1,500,000, אל תלך לנכסים ב-3 מיליון. אבל רוב האנשים זה ההפך, הם לא נעים לי, מה, כאילו, הוא ביקש 2,300,000, מה ניתן הצעה של 2,200,000, אז זה מוגזם, אז קודם כל אתה לא בראש שלו, אולי הוא לחוץ מאוד למכור, אולי יש המון המון דברים שאתה לא בראש שלו, תנסה. במקסימום אתה תראה שזה לא הולך, ואז אתה תחזור למסע ומתן ותמשיך את זה. חוץ מזה להיות מודע באמת לדברים שאמרנו לפני, שיש חוץ מהמחיר עוד דברים, תנסה להבין מה המצב של השני, תקבל מידע. הרבה פעמים אתה יכול להשיג הרבה הרבה דברים כשיש לך מידע, ואתה יכול לתת דברים שזה לא כסף, ותמורת זה אתה מקבל מחיר יותר נמוך.
זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שלמוכרים אף פעם אסור לחשוף מידע במסע ומתן, אז קונים הם צריכים, תאמין שגם לקונים, אף פעם לא טוב לחשוף מידע.
הפעם אנחנו עושים רעיון על קונים.
כן,
כמובן שאני נותן כל הטיפים לקונים.
ברור, כל המטרה,
המוכרים לא ירגישו מקופחים, פעם הבא נעשה,
אנחנו כבר דיברנו על מוכרים, באחד הפודקאסטים שלנו גם היה על מוכרים. אנחנו פה כרגע מדברים על איך קונים דירה. תאמין שגם קונים לא קונה להם תמיד לחשוף את הקלפים של עצמם, כי אם לצורך הדוגמה ההורים של האישה נגיד גרים בעניין ליד, ולאישה זה מאוד קריטי, והיא תחשוף את זה, אז ייתכן מאוד שהמוכרים יבינו שהם לא יורידו שקל, כי הם חייבים את הדירה הזו.
נכון.
אבל
נכון.
כן, בהחלט תמיד לקונים בעיקר כדאי לקבל מקסימום
באופן
מידע.
באופן כללי, במסע ומתן גם של חברות, נכון. ענק, תמיד מנסים לקבל כמה שיותר מידע, כי מידע זה באמת שווה כסף, מסע ומתן. מסע נכון. ומתן זה הרבה גם משחק פסיכולוגי, וזה הרבה עניין של איפה ללחוץ. מה שאני צריך, שהוא לא כסף, שאני יכול לתת לו, ושיחסוך לי כסף.
איפה בסוף אני יכול להרוויח? אוקיי, נכון. סיכמו על מחיר. הגיע בדק בית, השמעות, סיכמו על מחיר, הכל מושלם. מה הלאה, מה עושים?
עורך דין, הולכים לעורך דין.
הולכים לעורך דין.
בוחרים עורך דין, מקשרים בין...
איך בוחרים עורך דין טוב?
איך בוחרים? אז זה שאלת המאה. שאלה הכי טובה שהייתה היום. כי באמת, לבחור עורך דין טוב, זה מה שיכול לעשות את כל ההבדל בעסקה. גם אני מודה שלפני שנכנסתי לעולם הנדלן, יש מקצועות כאלה שאומרים אותם, וזה מאוד מכובד ישר, כי לא יודע, רופא, כירורגי, עורך דין, זה מכובד. ומאז שנכנסתי לנדלן, הבנתי את זה, עורך דין, בסוף, הוא בעל מקצוע, כמו כל אחד אחר, נכון, הוא למד והכל, אבל כמו שיש מיליארד סוגים של שיפוצניקים, ויש מיליארד סוגים של פיצריות, יש מיליארד סוגים של עורכי דין, ואתה צריך לבחור עורך דין שהוא מקצוען, שהוא באמת מבין, זה שהוא עכשיו אומר לך, אני מתעסק בנדלן, תבדוק שהוא באמת יש לו רקורד, יש לו המלצות, תבדוק שהוא זמין, שהוא באמת הולך לעבוד מהר.
זמינות זה משהו שהוא קריטי.
מאוד מאוד חשוב.
כי אני מכיר עסקאות, שהיו לנו אפילו אולי יחד, עסקאות שהגיעו לעורך דין, והעורך דין לא עשה מספיק טוב את העבודה שלו, לא עבד מספיק מהר, ו... על הדרך הקונה, הוא נהג בצורה בזויה, בחוסר תום לב, והלך וראה דירות אחרות, ועל הדרך המוכר החליט שהמחיר לא מתאים לו, כי בסעודה בשבת האח או האחות או הגיס אמרו לו שהוא פרייר, ופשוט העסקאות נפלו.
אפשר לסכם את זה ולומר שבנדלן זמן זה באמת
קריטי.
כסף. זמן הוא קריטי. בנדלן
הוא קריטי.
עוד יום זה לא סתם, עוד יום זה עוד יום שיכול להביא הרבה הרבה הפתעות לא טובות, וצריך להזדרז. ברגע ששני אנשים הסכימו שהם רוצים לקנות, פשוט
מתקדמים. במיוחד אם אתם הקונים, הגעתם למחיר טוב. תבינו, הרבה מאוד פעמים מתווכים, או אפילו אתם בעצמכם, רואים מציאות. באמת יש מציאות לפעמים. ואתם אומרים, כל מיני משפטים כאילו, אם זה לא שלי, אז זה לא שלי. זה משפטים מזוהים, כי בסופו של יום, גם מבחינת ה... אתם יודעים, הרי אתם בסוף הולכים לראות את הדירה, אתם בסוף מגיעים, אתם עושים משהו, אז אם לעשות משהו כבר, ואתם אין כעושים, אז זה קודם כל לדעת שאם יש לכם משהו טוב, יש לכם מציאה, פשוט צריך לקחת אותה בשתי ידיים, ולחטוף אותה, וגם אם זה אומר, בלקחת בעורך דין טיפה יותר יקר, אבל שיעבוד מהר, ויהיה מקצוען, לא רשלן, יש היום עורכי דין רשלנים, שהם לא באמת יודעים לעשות את העבודה גם כמו שצריך. זאת אומרת, הם יכולים לעבוד אתכם, ואחרי זה, אחרי העסקה, לא יתרשלו ברשומים, ויתרשלו בכל מיני דברים אחרים.
יש הרבה הרבה טעויות, כמו כל בעל מקצוע בעצם, יש בעלי מקצוע שיודעים לעשות את העבודה שלהם, יש כאלה שקצת פחות.
עורכי דין בסוף הם לכל עורך הדרך.
צריך לבחור עורך דין טוב.
עורך דין טוב, מקצוען וזמין, כדי שלא תפספסו את העסקאות.
גם אחד שמבין כמובן באזור שאנחנו מתעסקים, עורך דין מעולה בתל אביב, אולי פחות יבין באילת.
בהחלט.
אולי פחות יבין בבית שמש, כל עיר היא עיר שונה.
הרישומים, אישורי עירייה, בסוף זה אינדיקציה יומיומית
שיש. אבל בסוף אנחנו מדברים הרבה על עורכי דין, אבל זה נכון לכל איש מקצוע. כמו שיועץ משכנתה טוב, הוא יכול לעשות את כל ההבדל, וראיתי את זה המון פעמים. חשוב מאוד לבחור כל איש מקצוע. כמובן מתווך, אנחנו מתווכים, אנחנו יודעים שמתווך יכול להביא את העסקה הכי טובה ולעשות את הכל בצורה הכי מדהימה ולפתור את הכל לקונה שלו והכל בכיף, ויש מתווכים שלצערנו הרב מרים את הדירה ונעלמים. ואם לא מפריעים, מזיקים לפעמים. אז צריך לבחור בעלי מקצוע בצורה טובה, בעסקת נדלן זה ממש קריטי. אז כן, גם עורכי דין.
מנחם, כשותף וכמישהו שהוא באמת מומחה בתחום הנדלן, כבר מעל 7 שנים מתעסק בנדלן ומתווך נדלן, מה אתה אומר? מה אתה אומר על העליית מחירים? איפה אתה חושב שזה יגיע? יש עכשיו את ההגרלות של מחיר למשתכן, את הריביות הגבוהות שהבנקים מעלים, שבנק ישראל מעלה. לאיפה זה יגיע? המון קונים פחדים היום לקנות דירות. מה אתה אומר להם?
תראה, נביא אני לא. יש לי הרבה דברים טובים, נביא אני לא. מה שכן, אני רואה את השטח. אני יכול כן להגיד מה שאני רואה בשטח. אגב, הרבה פעמים אנשים חושבים שאני נביא, כי אומרים לי, איך ידעת? אז אני לא ידעתי, פשוט אני כל היום בשטח, כל היום חי את הנדלן בעיר, אז אני רואה תהליכים לפעמים חודש, חודשיים, שלוש, לפני שבאמת המספרים הרשמיים מגיעים. מה שאני רואה עכשיו באמת שיש התמתנות בעליית המחירים, רואים את זה כבר כמה חודשים, וגם לא מזמן המספרים הרשמיים הגיעו, שזה בכל הארץ יש התמתנות.
אתה רואה ירידה?
תראה, ברגע שיש התמתנות, יש מצב שתהיה ירידה יחסית לעלייה הגדולה מאוד מאוד שהייתה. זה אומר, לא הולכת להיות ירידה דרסטית, אבל יש מצב שיהיה ירידה קטנה בנכסים מסוימים, יחסית לעלייה המטורפת שהייתה. בעצם הולכת להיות תקופה שהכל הולך להתאזן על המחיר הגבוה שזה הגיע. כמה זמן תהיה התקופה הזאת?
זה רק אלוקים יודע. מנחם מנדל פרימרק, אין ספק שאתה ישרת אותנו בהרבה מאוד ידע. תודה רבה לך.
בכיף, בשמחה רבה.
על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי. על האבדה, הפודקאסטים של אתר כל חי.